שלום לכולם, לכולן, ברוכים, ברוכות הבאות, כל הקהילה המופלאה, טל שמשון מאסטרים בניהול, רצועה נוספת בפודקאסט שלנו עם אורחת מאוד מאוד מיוחדת. רגע, רגע, תכף אני אציג, שנייה אחת. על מה נדבר? אנשים, עסקים, רשתות חברתיות, על מה זה משפיע, איך לעשות את זה, אולי אפילו איך לנהל את זה, אבל בואו, תקשיבו בסבלנות, תחזיקו חזק כמו שאנחנו אוהבים, קצב גבוה. ואני כבר קופץ לעניין, אז קודם כל ברוכה הבאה נטלי זיו ותודה שהקדשת לנו מהזמן שלך.
אהלן, אהלן טל, תודה, תודה על האירוח.
בכיף, אני אספר רגע, אני אשביץ קצת בנטלי זיו ברשותך. אז נטלי זיו היא כיום ראש מערך התקשורת המדינות הצומחות באירופה בטיק טוק. כן, כן, כמו שמעתם,
נכון.
סופר אינטרנשיונל ביזנס, ראש מערך תקשורת מדינות צומחות באירופה בטיק טוק, נחשבת למעשה לישראלית הבכירה ביותר בטיק טוק העולמית. לשעבר ראש מערך יח"צ ותקשורת באי-ביי, נכון?
נכון. נכון.
בת 49, אנחנו מאוד קרובים בגיל אגב נטלי,
נכון.
ואפילו פורסם שאת בזוגיות שנייה וקיבלת הצעת נישואים, זה הכל פומבי אז אני לא מגלה סודות, נכון?
לא.
וסיפרו לי, לחשו לי
החיים של
לפני...
כולנו, החיים של כולנו נראה לי
בדיוק, תכף
נמצאים
נדבר
שם
על זה,
בחוץ.
תכף נדבר על זה
אבל
ונלמד על זה.
השאלה מה אתה משתף, זה
בדיוק,
עניין
שאלת
של...
השאלות, איך נגיע לזה. לחשו
כן.
לי באוזן שאת אוהבת לבשל, ושאת מבאר שבע במקור,
נכון.
ושבעצמך היה לך או יש לך עדיין עסק לאפייה שהוא חצי תחביב כזה שלך, נכון? שאת
הוא
אוהבת
תחביב, הוא לא, זה לא עסק.
את ענייני המטבח.
זה התחביב שלי, זה
נכון,
התמחות.
אז תציגי את עצמך גם בכמה משפטים.
בכמה משפטים, וואו, אני צריכה לבחור באיזה משפטים. אז
כן.
קודם כל אני אימא לשניים,
הכי חשוב.
לנועם בת 22 ולעידו בן 18 וחצי, שמתגייס בקיץ. אני בזוגיות פרק ב', אכן כן, של 6 שנים עם אלי. אהבה מאוד גדולה, ויש את התפקיד שלי, תפקיד הדיי ג'וב שלי, שהוא באמת ראש מערך התקשורת של כל המדינות הצומחות באירופה. אני הדוברת של החברה. מה זה מדינות צומחות אירופה? אז זה כל המדינות הסקנדינביות, איפה שנורא נורא קר, דנמרק, שוודיה, פינלנד וכאלה, מדינות מזרח אירופה, פולין, רומניה, הונגריה, צ'כיה, מדינות בלטיות, ישראל ואוקראינה. מה הקשר בין כל המדינות? אין קשר, אני הקשר.
גם בטיקטוק למדינות הצומחות באירופה ומנהלים את
כן,
ה...
יש מדינות, יש איזושהי חלוקה מסוימת באירופה למדינות שהן מה שנקרא טיר 1, שזה המדינות הגדולות,
כן.
המרקטים, השווקים הגדולים, שזה כמובן אנגליה, גרמניה, צרפת, איטליה, ספרד. ואחר כך מדינות נוספות, הולנד, אוסטריה, כל המדינות האלה, יוון, פורטוגל, ואז מדינות צומחות, שזה אוסף מדינות שסיפרתי עליהן, שהן שלי. אני חלק מהנהלת התקשורת באירופה, בטיק טוק, שמדווחת להנהלת התקשורת העולמית. אני 4.5 שנים בחברה, לפני כן הייתי 8 שנים באי-ביי. בתפקיד האחרון שלי באי-ביי ניהלתי את כל המדינות הצומחות בעולם, בתקשורת, כולל לטין אמריקה, כולל רוסיה, כשעוד נסענו לשם ככה הלוך וחזור, המנהל שלי היה במוסקבה, מנהל הישיר. בכלל ניהלו אותי, כמעט כל הקריירה שלי, מנהלים לא מישראל. זאת אומרת,
נכון.
תמיד בניהול שהוא מה שנקרא מטריציוני,
כן.
בחברות גלובליות. ואת הקריירה שלי התחלתי באינטל, אי שם כשהייתי בת 24. בסוף התואר הראשון, יש לי 2 תארים, תואר ראשון במדעי התנהגות והתואר השני בפסיכולוגיה ארגונית.
תמיד אלה של פרסום, יח"צ, דוברות, שיווק ו...
לא, דווקא התחלתי, תפקיד הממש ראשון שלי, התפקיד הראשון ראשון בהיותי, רק סיימתי את התואר הראשון וככה מאוד מאוד צעירה, התחלתי כמנהלת אדמיניסטרטיבית באינטל. ומשם התקדמתי לכל מיני תפקידים, דווקא הייתי תקופה מסוימת במשאבי אנוש. כל מה שקשור לתוכניות השקת והטמעת תוכניות של איזון בית עבודה, מה שאז היה מאוד מאוד חדשני, פורץ ופורץ דרך ומוביל. היום זה כבר די שגור אצל כל, נראה לי קיוסק יש לך 2 יומים עבודה בשבוע. אז זה היה מאוד פורץ דרך. מה, לעבוד מהבית? מי עובד מהבית?
נכון.
זה היה משהו, לצאת בשעות מוקדמות, קראנו לזה אז Alternative Working Hours, כאילו זה היה המושג. הטמעתי גם איזושהי תוכנית בריאות עולמית, ביטוח בריאות, היו שם המון התנסויות, ואז החברה, ככה אם אני הולכת על הרצף של קורות החיים שלי, אז החברה למעשה עשתה ספין אוף של חטיבת הזיכרונות שלה, ויחד עם חברה איטלקית שוויצרית הקמנו סוג של סטארט-אפ עם 6,000 עובדים מהיום הראשון, שההורים שלו היו אינטל וחברה, באותה חברה, אסטי זה נקרא, אסטי מייקרו אלקטרוניקס, אז החברה נקראה נומוניקס, ושם הייתה לי באמת הזדמנות לעשות איזשהו שיפט, ושאלו אותי מה אני רוצה להיות, אמרתי אני רוצה להיות הדוברת של החברה, לנהל את התקשורת, להקים את התקשורת, והייתי צריכה, אמרו לי, את לא, אבל את לא דוברת, את לא יודעת, אז אמרתי, אז אני אלמד. תשלחו אותי לקורסים, אז באמת שלחו אותי לקורסים, הייתה לי מנטורית, למדתי, וזה באמת היה סוג של קפיצה למים הקרים של בכלל, בסופו של דבר תמיד הייתה לי נטייה לעבוד עם אנשים, לפתח מערכות יחסים, בסוף הכל, כמו שאמרתי לך עוד קודם, it's all about people, בסוף הכל זה קשרים, אז היום זה קשרים עם עיתונאים ועם גורמי תקשורת, ואז זה קשרים כמובן גם עם גורמי תקשורת שהייתי צריכה לייצר, קשרים פנים ארגוניים, גם לקחתי את כל התחום של קשרי ממשל, זאת אומרת, די בניתי את התפקיד, נקרא לזה ככה. אחרי 3 שנים החברה נמכרה לחברה טכנולוגית אחרת, ענקית טכנולוגית בשם מייקרון אלקטרוניקס, ואז זה כאילו היה מאוד מאוד, מייקרון טכנולוגי, סליחה, זה היה מאוד טבעי שאני אקח את התפקיד, ועשה את כל ההטמעה של המותג בישראל, וזה מה שעשיתי. במשך 3 שנים, ואז אחרי 3 שנים החברה נמכרה חזרה לאינטל, עשתה סיבוב ונמכרה חזרה לאינטל, ושם באמת הייתה לי הזדמנות, אמרתי את זה כמה פעמים, אני אגיד את זה שוב, החלטתי שאני לא בוקעת מאותה ביצה פעמיים, ועברתי לאי-ביי, זאת אומרת הייתה לי הזדמנות, הגשתי מועמדות לתפקיד שנפתח, להיות הדוברת ומנהלת התקשורת הארגונית של אי-ביי ופייפל בארץ, זה היה תפקיד ראשון, אז הייתי צריכה גם להקים אותו. יש לי משהו כזה שאני נורא אוהבת לקחת תפקידים
כן.
נורא נורא מאתגרים שלא קיימים, וממש להקים אותם, לבוא עם הניסיון שלי, להטביח אותם. הקמתי את התפקיד, ואחרי 2 שנים, זה גם עוד איזושהי נטייה, אני מגיעה לארגון, ואז הוא עובר איזה שינוי של מכירה, מיזוג, אז אם אתם רוצים איזה מיזוג, אני
כן,
אבוא לעבוד
את
אצלכם.
הכתובת.
אני הכתובת, כן. אני מביאה איתי את רוח המיזוגים והרכישות. אז פייפל למעשה הפכה להיות חברה עצמאית, ושאלו אותי מה אני רוצה לעשות, איפה אני רוצה להישאר, בפייפל או באיביי, אז החלטתי שבאיביי, ובאמת הייתי 300% משרה קודם, אז עכשיו ירדתי רק ל-100%, אז לקחתי באמת גם את הקשרי ממשל, אינטרנל קומוניקיישן, אמפלויר ברנדינג, מה שנקרא מיתוג מעסיק,
מדהים.
ואז התקדמתי לתפקיד שהוא גלובלי, ועשיתי אותו ב3 שנים האחרונות, מתוך 8 שהייתי בסך הכל, וזה היה אותו תפקיד, ובאמצע הקורונה פשוט עשו לי הדאנטינג, והתקשרו אליי, שאלו אותי אם אני רוצה לעבור להקים את התפקיד הזה שאני עושה היום בטיק טוק, שאלתי מה זה טיק טוק ואיך מעיתים את זה, לא ידעתי בכלל מה זה טיק טוק, באמת טיק טוק הייתה
אתה מאוד
די
בוסרי,
בשנים
לדעתי
הראשונות
אז.
שלה, מאוד בוסרית,
זה היה מעבר אחרי מיוזיקלי, הרי זה, אני זוכר את הבת
נכון.
שלי מוקדת מיוזיקלי.
אז ביידנס ב-2016 רכשה את אפליקציית מיוזיקלי, ובאמת אני מדברת על, כשהתהליך שלי התחיל זה היה ב-2019, נכנסתי ב-20, זאת אומרת זה היה בדיוק בתפר של סוף שנה, וזהו, ולמעשה כאילו קם הסייט בישראל, שפה אני ממוקמת, אבל תמיד הייתי, זאת אומרת, בתחילת הקורונה זה היה בעיקר זומים, אפילו השקות של מדינות חדשות עשינו מסיבות עיתונאים בזומים, לא יכולנו לטוס, ואחר כך התחלתי לטוס באמת לכל המדינות שהם תחתיי,
אם אנחנו רוצים
ועד
להתייחס
היום,
לזה, כן, אם אנחנו רוצים,
עם פריצה מטורפת.
התפקיד הוא קודם כל הוא סקסי בטירוף, וזה נורא נורא מעניין איך התגלגלת
כן.
לזה. את אומרת שבפועל קודם כל יש את השיעור הזה של כשיוצאים מגיעים למקומות נפלאים. יצאת למסע
נכון.
שלך, ואיך אמרת, וקפצת והשתדרגת, ולא הנחת לזה
כן.
בעצם להיות באיזה סטגנציה לרגע.
עבדתי, האמת שטיפ שקיבלתי ממנטורית שלי, ועוד טיפ שאני נותנת, קחו לכם מנטור, תמיד, שיהיה לכם מנטור, מישהו שאתם מעריכים אותו, מישהו שאתם באמת מוכרים אותו ומעריכים את העבודה שלו, זה לא חייב להיות אישה או גבר, זה יכול להיות מישהו שאתם באמת מתחברים אליו, וזה לא מישהו שאתם כל יום איתו על הספיד דייל, זה מישהו שאתם יכולים, או מישהי שאתם יכולים להתייעץ לאורך זמן על דברים גדולים שקורים לכם בקריירה, או דילמות כלשהן בתוך הקריירה, או בעסק. אני לי הייתה מנטורית באמת מהיום הראשון מאינטל, ועד היום אנחנו בהתייעצויות טלפוניות אחת של השנייה. ודרך אגב, היו לי עוד כמה הצעות בדרך לכל מיני תפקידים אחרים, שהיא די אמרה לי, לא, נטלי, זה לא בשבילך, או זאת לא חברה שכדאי לך לעבוד בה, או כאלה. זאת אומרת, מה שאתה שמעת זה בסוף את המקומות שכן
ברור.
הייתי בהם, אבל היו גם מקומות שבחנתי, ששקלתי, שהתראיינתי, ולא צלחו, או לא צלחו מצד אותם מעסיקים, או לא צלחו, אבל תמיד אחד הטיפים שהיא נתנה לי, כשאת נכנסת לתפקיד, תמיד תחשבי כבר על התפקיד הבא. זאת אומרת, זה לא שכל היום לשבת ולחשוב על התפקיד, ולא להתעסק בתפקיד שלך ולא לדלבר בסוף, אלא כן לחשוב, אוקיי, הגעתי לתפקיד הזה, אז מה יהיה התפקיד הבא שלי? כדי שהתפקיד הנוכחי שאתה עושה, הוא בסוף יכין אותך לדבר הבא שלך.
מדהים, מדהים.
אם התפקיד הבא שאתה מחליט, לצורך העניין, אם התפקיד הבא שאני מחליטה זה למנכ"ל איזושהי חברה קטנה, אז אני צריכה היום לעשות את כל התפקיד שלי, שהוא לא תפקיד של מנכ"לית, אבל לצבור ניסיון בניהול של אופרציות גדולות, בתוך התפקיד שלי. זאת אומרת שהדבר הזה כבר יכין אותי לתפקיד הבא.
נכון.
וככה תמיד הייתה החשיבה שלי בין תפקיד לתפקיד. זאת אומרת, כל תפקיד הכין אותי כבר לתפקיד הבא.
נכון. יש
וזה אחד הטיפים שאני יכולה לתת.
מעולה, יש את העניין הזה גם של להיות אוטודידקט, אתה נוחת במגרש מסוים, בתפקיד מסוים, אפשר לעשות אותו ואפשר לעשות אותו, אני תמיד אומר שלושה פסים מתחת לעיניים, גבות למעלה, עיניים גדולות ולטרוף את זה, יש את האנרגיה הזאת, יש את האווירה הזאת,
נכון,
אווירה
נכון.
של לעבור דרך, אגב אני רואה את זה אצל עורכי דין, קבלנים, רופאים, זה לא משנה, אפשר להיות ואפשר להיות, ומה שאת אומרת, תבוא באנרגיה גדולה, תאכל את זה, תבין לאן אתה רוצה להתקדם, איך אתה מפה לוקח את הכלים והידע והסביבה לסיבוב הבא, וזה מדהים.
אני אומרת יותר מזה, אני אומרת, תבוא בענווה, קודם כל, אתה לא יודע הכל,
נכון.
גם כשיש לך את הניסיון הכי הכי משמעותי, רב שנים, אתה עושה תפקידים, גם היום בתפקיד שאני עושה, אני עובדת עם המון מדינות, אני נדרשת, אתה יודע, להיות, לחלוש על כל כך הרבה ידע, ועל כל כך הרבה, בסוף אני צריכה להבין בהמון תרבויות, זה
כן.
לעבוד עם מדינות שונות, זה לא רק לעבוד עם ישראלים, זה לעבוד עם מדינות שונות ששם יש תרבות עבודה אחרת, גם
ברור.
תרבות עבודה של תקשורת אחרת, גם תרבות עבודה
ברור.
בין האנשים. אז קודם כל לבוא בסוג של ענווה של אני לא יודעת כלום, אני יודעת את מה שאני יודעת, אני יכולה לתרום את מה שאני תורמת, אבל אני גם רוצה ללמוד, אני כל הזמן רוצה ללמוד. אין יום שאני לא לומדת משהו חדש. דרך אגב, אני שואלת את עצמי בסוף היום, מה למדתי היום? שזה גם איזשהו סוג של רפלקשן, גם להגיד תודה על מה שיש, אבל גם מה למדתי היום, איזה משהו חדש למדתי, מה לימדתי אחרים. אנחנו כל הזמן צריכים ללמוד. גם אפרופו דיברת על התחביב של קונדטוריה. זה כאילו משהו שהוא לא קשור לעשייה שלי. אין לי, אני לא, לא הופעה בטיק טוק, אבל אני סוג של אדם שכל הזמן אוהב ללמוד ולהתחדש, ואני גם חושבת שכשאתה לומד משהו שהוא ברמת התחביב, זה אני כשאני הופעה, אני חושבת על, עולים לי רעיונות חדשים לגבי העבודה שלי, שזה משהו מאוד, ויש מחקרים על זה, שיצירתיות נוצרת מתוך, וחשיבה יצירתית נוצרת מתוך מקום של, שבאמת אתה נותן למוח לייצר את הדבר הזה. איפה? במקום שאתה אוהב.
בסביבה העסקית שאנחנו חיים בה, אנחנו מדברים המון על תכנון ולביצוע. זאת אומרת, להיכנס לשבוע,
נכון.
מה ייחשב כהצלחה, מה ייחשב כהצלחה מסחררת, מה אסור שיקרה לי. ואת אומרת, אני גם דוגמת את זה ברמה היומית, ומסתכלת רגע, מה רציתי שיקרה, מה קרה, מה למדתי היום, ואיך זה קידם אותי. שוב, יכול
נכון.
להיות יום כזה או יום אחר, אבל זאת המגמה, ולדעתי, זה לא עניין של מזל או קרמה או גורל. בסוף, בן אדם שהוא בתנועה מסוימת, והוא בווקטור מסוים, הוא מתקדם למקומות, מזל אף פעם לא הזיק לאף אחד, אבל
נכון,
יש
אבל
המון
מזל הוא לא
אחריות. חשוב לי
בוא
שישמעו את
נגיד
זה, יש המון
שאנשים
אחריות.
שמצליחים, יש, קודם כל יש המון אחריות. בסוף אני אחראית על המוניטין של החברה בכל המדינות שהן תחתיי. מספיק שיש כותרת אחת שהיא לא טובה, אני נשאלת, מה זה הדבר הזה? זאת אומרת, איך אני יכולה להסביר את זה? אז אני כן לוקחת החלטות, ואני לוקחת, לימדו אותי, בבית ספר הכי טוב של הקריירה שלי, שזה היה אינטל, לימדו אותי לקחת ריסקים שהם מחושבים. לדעת להסביר את ההחלטות שלי, לדעת לעמוד מאחורי ההחלטות שלי, וכן לקחת סיכונים. אתה לא יכול לא לקחת סיכונים בכלל, כי אחרת אתה נשאר במקום שלך. אם אתה רוצה להתקדם, אם אתה רוצה לקדם את העסק, ואתה רוצה, אתה צריך לקחת סיכונים, אבל סיכונים שהם מחושבים, שלקחת את כל מה שנקרא pros and cons, את הפלוס ומינוס של אוקיי, אם אני לוקח את הסיכון הזה, מה היתרונות ומה החסרונות? האם הסיכון הוא סיכון שיכול להפיל אותי לחלוטין, לקרשים, או שזה סיכון שאוקיי, אני יכול ליפול קצת, אבל אני יכול גם, אם הוא יצליח, אני יכול גם להתקדם. אני חושבת שאנשים צריכים לנהל, מעבר ללנהל מטרות, שהן לא רק מטרות שבועיות, לפחות בכל הארגונים שאני גדלתי בהם, נקרא לזה ככה, וגם בטיק טוק, יש לנו מטרות רבעוניות, זאת אומרת, אני לא מתחילה את הרבעון, וזה מתחיל כבר ברבעון הקודם. בסוף הרבעון הקודם אני כבר כותבת את ה-goals, את המטרות שלי, לרבעון הבא. מה אני רוצה להשיג? עכשיו, לא דברים שהם ב-10,000 רגל גובה, דברים ממש קונקרטיים, ספציפיים,
דוגמה,
אירועים מסוימים,
דוגמה.
פרטנרשיפס מסוימים. דוגמה, שבוע שעבר עשינו את מצעד החיים, שזה היה, לקחנו, זה שנה שנייה שאנחנו לוקחים צוות של יוצרי תוכן, של יוצרי טיק טוק, למצעד החיים, בשיתוף פעולה עם מצעד החיים. לקחנו גם עיתונאים איתנו, ואנחנו מעבירים אותם את המסע הזה של מצעד החיים של פולין, במחנות השמדה אושוויץ ובירקנאו, וזה נשמע, כאילו אתה אומר, רגע, יוצרי טיק טוק, מצעד החיים, מה זה קשור, כאילו שני הנושאים האלה, יוצרי טיק טוק זה פאן וכיף, וזה בדיוק הסיפור. הסיפור הוא לקחת יוצרי תוכן שהם חבר'ה צעירים, סופר מוכשרים, ולספר את זיכרון השואה בעיניים שלהם, בעיניים של חבר'ה צעירים. כבר עוד מעט לא היו לנו אנשים שיספרו את השואה. השנה,
ולהשפיע על
השנה
המון המון
ציינו,
אנשים, המון אנשים יראו את
בדיוק,
זה.
השנה, כן, השנה ציינו 80 שנה לשחרור שתי מחנות השמדה, ותקשיב, החבר'ה האלה שהם מדהימים, הם יצרו 140 סרטונים שהגיעו ל-30 מיליון צפיות. אתה יודע
וואו.
מה זה 30 מיליון צפיות?
וואו.
והם סיפרו את הסיפור של השואה, שם.
כמו שהקהל
עכשיו,
גם יודע
הילדים
לקלוט
שלי,
אותו היום.
כן,
מדהים.
בדיוק, בפורמט קצר, בפורמט קליט, עם הסברים שהם נגישים, לא כל דבר חייב להיות זיכרון בסלון, זה היו סרטונים קצרים. עכשיו, הפרויקט הזה, זה לא פרויקט שנולד שבוע שעבר, זה פרויקט שנולד ברבעון הקודם, כי צריך להשיג לו תקציב. התקציב והקורפורט שלנו צריכה לשכנע למה הדבר הזה חשוב, למה הוא חשוב לטיק טוק, למה הוא חשוב לטיק טוק העולמית, למה הוא חשוב לטיק טוק ישראל. זה עבודה שלא רואים אותה במאחורי הקלעים, כשמסתכלים עליי ברשתות, רואים אותי במה שנקרא באנד גיים, באירועים, ואומרים לי, וואי, איזה תפקיד כיפי, איזה תפקיד סקסי. מאחורי כל אירוע כזה, מאחורי כל שיתוף פעולה כזה, מאחורי כל הכרזה כזו, יש עבודה מאוד מאוד קשה, שאותה לא רואים. ויש עבודת תכנון מאוד מאוד סיזיפית, ויש עבודה של אתה צריך לעמוד בתקציב, אתה צריך לעבוד עם ספקים, אתה צריך לעמוד ביעדים שהגדרת,
ברור.
בין אם זה יעדי תקשורת או כל יעד אחר שהצוותים, כי אנחנו עובדים בדרך כלל בצוותים משותפים. אבל כן, לא מתחילים את הרבעון בלי שיש לך מטרות מאוד מאוד ספציפיות, וגם העובדים שלי, זאת אומרת, המטרות שלי נגזרות מהמטרות העליונות של אירופה, של צוות הקומס באירופה, התקשורת באירופה, אני מורידה את זה למטרות שלי, ואז הצוות שלי מוריד את זה למטרות שלו. זאת אומרת, הכל נגזר והכל מחובר מהמטרות הארגוניות, הכלל ארגוניות. אז תמיד הכל חייב להיות קשור בהכל.
יפה מאוד. אנחנו עוסקים המון בשיח שלנו בתקציב השנתי ולפרוט אותו לחציון ולרבעון, ולפעמים בעסקים מסוימים אפילו ברמת המשמרת, אבל אני מאוד מאוד שמח שדיברת על זה, כי אני מאוד מאמין בתוכניות עבודה וביצירת בהירות, ואז אותם צעדים שאת אומרת שאנחנו גוזרים על עצמנו כדי להעלות את רמת השליטה שזה יקרה, כי בדיבורים יש המון אנשים שטובים, אבל לסגור פערי ביצוע צריך פרקטיקה ולדעת מה אני עושה ומתי אני עושה.
וגם תכנון זמן, טל, תקשיב, יש אלמנט מאוד
תכנון זמן.
משמעותי. אני למדתי שהדבר שהכי עוזר לי בתפקיד שלי, בגלל שיש לי המון המון מדינות, המון שפות, המון, זה כזה מאוד הקטיק כזה, מאוד מאוד קשה, וטיק טוק בכל מקום וכל הזמן בתקשורת. אני מנהלת את הזמן שלי ברמת
בקפדנות.
הדקות, זה מצחיק. בקפדנות, זה דת מבחינתי, באמת. אני יושבת כל, ברמת הפרקטיקה, אני יושבת כל מוצאי שבת, אני יושבת עם המחשב שלי, אני מסתכלת מה הלו"ז שלי לשבועיים הקרובים, לא רק לשבוע, לשבועיים. אני רואה מה יש לי, מה יש לי בשבוע הקרוב, ברמת, אוקיי, איזה פגישות, איזה אירועים, איזה מצגות אני צריכה להציג, אני צריכה להכין את זה. אני לא נזכרת היום בבוקר קמתי ואני צריכה להכין מצגת. לא, הדברים האלה צריכים להיות מוכנים מראש. האם אני צריכה לעבוד עם אנשים מסוימים כדי להכין את המצגת הזו, האם אני צריכה נתונים שיספקו לי. יש פה עבודת תכנות מאוד משמעותית. אני סוגרת לי ארוחת צהריים. כל יום יש לי ביומן שעה להפסקת צהריים, וכשאני נוסעת לפגישות, אני סוגרת לי את הדרייב טיים. כאילו, אני ממש שמה לי ביומן, חוסמת את היומן
רצועות
שלי לזמן
רצועות, כן.
נסיעה. עכשיו, בתוך הזמן נסיעה, אני קובעת פגישות טלפוניות. או שאני שומעת פודקאסטים, או שאני קובעת פגישות טלפוניות, אני מנצלת את הזמן. אני כאילו הכל אצלי נורא נורא מדוקדק, כדי שאני אספיק, כדי שאני אספיק לעשות את הדברים בצורה הזה, וגם כדי לא להילחץ, שהנה, יש לי מצגת להציג, ואני לא זה, יש לי פודקאסט ולא התכוננתי אליו. זאת אומרת, הכל נורא נורא מוקפד ומתוכנן, קדימה, כל הזמן קדימה. חופשות שלי אני סוגרת קדימה, אני חוסכת זמן, ואני חוסכת כסף גם, כי אני חוסכת כסף של תנודות כמו, הנה, אנשים ישמעו את הפודקאסט הזה עוד הרבה זמן, אבל בתקופה שאנחנו מקליטים, יש עליות מחירים
מה חייב?
בגלל כל מיני אירועים ביטחוניים.
כן.
כן, אז אני כבר יודעת איפה אני בקיץ הזה, ואיפה אני כבר באמצע השנה הבאה. זאת אומרת, אני כן מנסה לסגור כמה שיותר קדימה טיסות וחופשות, כדי לנצל את הסיפור הזה של להיות מתוכנן.
כן.
וגם כדי שיהיה לי למה לצפות, כדי לעבוד קשה, 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 כדי לדעת שבלא יודעת מה, בינואר אני בתאילנד, לצורך העניין.
נכון. אני רוצה לדבר איתך על טיק טוק, אבל להגיד משפט לגבי מה שאמרת. אנחנו מתעכבים המון עם הלקוחות שלנו על הסיפור של דחוף חשוב בניהול הזמן, כי יש ערבוב מאוד גדול בין דחוף לבין חשוב, ואם לא נשאיר זמן לחשוב, אז הכל יהפך להיות פתאום דחוף, וזה מתכתב ממש עם האג'נדה שהראית לנו פה. אבל תגידי, הגעת לתפקיד ניהולי כל כך בכיר ונחשק וסקסי, ואת ממש בטופ של טיק טוק העולמית. לאן הפלטפורמה הזו הולכת? מה...
לא, אני לא בטופ של טיק טוק העולמית, יש לי עוד הרבה למה לשאוף.
מבחינתנו, כן, מבחינתנו. מה חדש? לאן הפלטפורמה הולכת?
אני חושבת שאנחנו נמשיך לייצר, תראה, בסוף, ברמה האסטרטגית, החברה עשתה איזשהו שינוי ומאוד מאוד ביגרה את הפלטפורמה. אנחנו, דרך אגב, אנחנו לא קוראים לעצמנו פלטפורמה חברתית, אלא אנחנו יותר מגדירים את עצמנו כפלטפורמת תוכן. זה אומר שפחות מעניין אותנו מי עוקב אחריך ואחרי כמה, איזה אנשים אתה עוקב, האם אתה סלב, האם אתה לא סלב, מה שמעניין אותנו זה הגרף התוכני, זה התוכן שלך, האלגוריתם שלנו
אנו המלך.
מתעניין בתוכן שלך, אם בדיוק, אם התוכן שלך הוא טוב, הוא הופך להיות ויראלי, אם הוא לא טוב, גם אם אתה סופר מפורסם ויש לך וי כחול ואתה בפלטפורמות אחרות, אתה יש לך מיליון עוקבים, אם התוכן שלך לא טוב, הוא לא יצליח. ולכן, קודם כל, יש הזדמנות, יש דמוקרטיזציה של התוכן, יש הזדמנות לכל אחד להצליח, גם למישהו שהוא בכלל לא מוכר ושאף פעם לא העלה תוכן, התוכן שלו פתאום בסרטון הראשון יכול להתפוצץ, הוא יכול גם לא, אבל יש פה הזדמנות לכולם להצליח בתוכן, והשיפט שהחברה עשתה, זה שאם פעם בתחילת הדרך, מה שכיכב זה באמת ריקודים ושירים ונערות שהן רוקדות מול המסך, היום פחות. זאת אומרת, הרבה פחות. אנחנו ברמה האסטרטגית נתנו עדיפות לתוכן שהוא יותר אדיוקטיבי, שהוא יותר מלמד. תפתח את טיק טוק, אתה תראה המון תוכן שהוא תוכן חינוכי, החל ממורים שמלמדים כל מיני מקצועות, וכלה באנשים שהם מקצוענים בתחומם, מראיית חשבון ועד
מומחים,
לא
מומחים,
יודעת מה,
כן.
מומחים בתחומם, שמספרים ומלמדים על התוכן שלהם ומביאים ערך מוסף, ואנשים נורא נורא אוהבים את התוכן הזה. אני בעצמי מסתכלת על תוכן שהוא, דרך אגב, הפיד שלי והפיד שלך יראו אחרת לגמרי, כמובן, נכון?
ברור,
כי
ברור.
בסוף אלגוריתם מסתכל על מה אתה, איך אתה מגיב, ואיזה אינגייג'מנט, איזה ריאקציות אתה מייצר עם התוכן, אם אתה עושה לייק, האם אתה מעביר, האם אתה צופה בסרטון מתחילתו עד סופו, יש כל מיני אלמנטים. ואז הפיד שלנו הוא מאוד שונה, אני נגיד מאוד טבעי שהפיד שלי הוא מורכב מאוכל, מאיך מכינים כל מיני דברים, הרבה קונדטוריה, הרבה נומרולוגיה, אני נורא אוהבת את התחום הזה, אני לא מתעסקת בזה, אבל זה נורא מסקרן אותי, זה כיף לי לראות את זה, נומרולוגיה ואסטרולוגיה, קצת תרבויות אחרות אחרי המדינות שאני עוקבת אחריהן, אז אני רוצה לראות כאילו מה קורה שם ברמה התרבותית, וזהו, כאילו זה פחות או יותר מה שמרכיב את הפריופיד שלי. מה מרכיב את הפריופיד שלך,
אני, את
אם
יודעת,
כבר מדברים על זה?
אני בענייני עסקים, ספורט ומוזיקה. אני, בכל פלטפורמה שאני נמצא, זה מה שמגיע אליי,
מעולה.
והארדקור, כן, הרבה ספורט. תכף
מעולה.
נדבר על ספורט, כי אני יודע שיש לנו התמכרויות משותפות, אבל תכף נגיע לזה.
ספורט
תגיד,
זה החיים.
אני, הרי מי שישמע, ויש לפודקאסט הזה נטייה להגיע להרבה מאוד אנשים, מי שישמע, יגיד, טיק טוק זה לצעירים. אז קודם כל אני רוצה להגיד להם, כמובן תתייחסי תכף, אבל זה כבר מזמן לא
כן.
נכון. אני קראתי מחקר ממש לפני 3 חודשים מארצות הברית, שאומנם הרוב צעירים, אבל המסה של המבוגרים היא כל כך גדולה כבר, שהיא סופר ראויה להתייחסות, והיא בקצב מסחרר הופכת להיות המובילה והמשפיעה. זה אחד. שתיים, שהדהים אותי, בתור טל בן 52, זה הדהים אותי, הוא שאל אותה במחקר, לא זוכר, זו בחורה בת 14 בטקסס, אני חושב, בארצות הברית, אז שואל אותה החוקר, וואלה, למה, שאת רוצה לאכול המבורגר, למה לעזאזל את מחפשת את זה בטיק טוק? אז היא אומרת לו, איפה אתה רוצה שאני אחפש? הוא אומר לה, בגוגל. היא אומרת לו, בגוגל? ומה, אני אחפש? אני אמצא תוצאה? הוא אומר לה, כן, זה מה שחיפשת. היא אומרת לו, לא, אני רוצה לשמוע את
אני רוצה
המוזיקה, אני רוצה לראות
סרטון בדיוק.
את הקטשופ נוזל, היא אומרת לו, על זה, ככה אני בוחרת. זאת אומרת, כל התפיסה הצרכנית ואיך לבחור, היא יותר ויותר נשאבת לכיוון הטיק טוק, וגם הגיל הולך ועולה, נכון?
גם הגיל הולך ועולה, כי שוב, זאת הייתה האסטרטגיה שלנו, לבגר את האפליקציה. ברגע שאתה מביא תוכן שהוא תוכן יותר אדוקטיבי, יותר מלמד, והיוצרים הם גם בוגרים יותר, עם ניסיון חיים משמעותי, אז מן הסתם זה מבגר את האפליקציה, את האוכלוסייה שנכנסת. היום אתה יכול למצוא מגוון רחב של אוכלוסייה, זה ממש לא רק לצעירים. מה שכן, אני חושבת שבגלל שהצעירים הם יותר, יש להם נטייה יותר לאדפטיביות, הם כאילו מהר מאוד מאמצים את הפלטפורמות החדישות או את האפליקציות החדשות, הם הפכו את טיק טוק לסוג של מנוע חיפוש. הם מחפשים, גם הילדים שלי, אני שואלת אותם, איפה אתם מחפשים? הם אומרים לי, רק בטיק טוק אנחנו מחפשים. למה? כי הם רוצים, הדור הזה, הדור Z הזה, הם, קודם כל אין להם סבלנות, יש להם קשב ממוצע של 8 שניות בערך.
ממש.
הם רוצים את התכלס, ומה יותר מזה? הם רוצים תוכן שהוא אותנטי, הם רוצים אנשים אמיתיים כמוני וכמוך, שחוו משהו, שלקחו את הכוס הזו ושתו
שעושים משהו,
ממנה,
בדיוק, שעושים.
והם רוצים לראות המלצה אמיתית, הם לא רוצים פרסום, הם רוצים משהו שהוא נייטיב, שהוא הכי 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 אותנטי.
זה
ולכן הם
הפרעה
מחפשים,
שלך, נטלי, נכון, ממש.
כן, כי הם פשוט לא רוצים שתייפה להם את המציאות ושתמכור להם איזה משהו. גם הפרסומות בתוך טיק טוק הן פרסומות שהן נייטיב. הם כמעט, אתה כמעט לא מבחין בין פרסומת לתוכן שהוא אורגני. ולכן הנטייה שלהם היא באמת לחפש אנשים אמיתיים, מוצרים אמיתיים, המלצות שלהם. יש אנשים שמתכננים למשל טיול לחו"ל, טיול שלם בטיק טוק. כאילו ראינו ז'אנר כזה מאוד, זה גם אני כשאני מחפשת המלצה על מלון, טק טק טק, הולכת ומחפשת. למה? כי אנשים מצלמים ומראים את האמיתי, הם לא מראים לי תמונות שכאילו עברו פוטושופ
נכון.
והנדסו אותם בתוך מנועי חיפוש כאלה ואחרים. אז אתה מקבל את האמיתי, את האותנטי, את המקורי.
אגב,
ולכן אתה רואה את זה
איך
יותר
AI
ויותר.
מתכתב עם הסיפור הזה? איך AI מתכתב עם טיק טוק היום? מה על סדר
תראה,
היום ב-AI
בגדול
הזה?
גם אצלנו יש חוקים של מה מותר ומה אסור ב-AI. אסור אצלנו דיפ פייק, אסור אצלנו תוכן שהוא מבוסס AI מסומן, שהוא AI. אנחנו לא מאשרים כמובן, בגלל זה גם אנחנו, אתה לא יכול לדוגמה לקנות אצלנו וי כחול. אין את האופציה הזו. וי כחול ניתן רק לאנשים שהם מה שנקרא public figure. סלבס, אנשי ממשל, חברי כנסת, שרים, כדי שמי שצופה בהם ידע שהם זה באמת הם. ואנחנו עושים תהליך של ולידציה, אנחנו
שהם
מוודאים
לא.
שבאמת הבן אדם הספציפי מקבל את ה-V הכחול. אתה לא יכול לשלם כסף ופתאום להחליט שאתה דונלד טראמפ, לדוגמה,
נכון.
לקבל V כחול ולשים תמונה שהיא פייק.
ברור.
זה לא קורה. וזה חלק מהסיפור הזה של לשמור על האותנטיות.
אז זאת אומרת שאנשים בגילאים שלנו ואפילו יותר, הטיק טוק רלוונטי אליהם כי התוכן הוא המלך וטיק טוק יודע היום לשים דגש ולהציג
חד
תוכן
משמעית.
שהוא רלוונטי לכולם.
חד משמעית. חד משמעית. אצלי, אני חושבת שהתוכן שאני רואה הוא בעיקר תוכן, יש איזה זוג מבוגרים שאני עוקבת אחריהם, שהם כל הזמן עושים ליפסינקינג, של הם לוקחים שירים כאלה של שנות ה-80 שגדלתי
מדהים,
עליהם,
מדהים.
והם לוקחים כל מיני דברים עזרים במטבח והם שרים איתם. וואי, אני מתה על התוכן הזה שלהם. כל הזמן אני מחכה לשיר חדש שהם יעשו, כל מיני שירי 80's כאלה. זה מגניב, הם מבוגרים, ממש
כן,
מבוגרים, דבר איתך על
כן.
80-90.
תגידי, ואם הייתי
זה
שואל
מגניב.
אותך על... זה גם היה הטיפ שלך, נגיד לעסקים שרוצים לבלוט בטיקטוק, תעשו תוכן אמיתי, תעשו...
תוכן אמיתי, תוכן שהוא, תוכן, קודם כל, תבדקו מי הקהילה שלכם, זאת אומרת, מי האוכלוסיית יעד שאתם מכוונים אליה. זה דבר ראשון. הדבר השני זה שהתוכן צריך לדבר לקהילה שלכם, והתוכן שלכם צריך להיות סופר מקורי. זאת אומרת, הוא לא צריך למכור משהו, הוא צריך לדבר לקהילה בשפה שהקהילה מדברת. אם קהילת הטארגט אודיאנס שלכם, קהילת היעד שלכם למוצר שאתם משווקים או מוכרים, הוא תוכן שהוא, הם חבר'ה שהם צעירים, אז תדברו אליהם בשפה שצעירים מבינים. אם זה תוכן שהוא יותר לקהל מבוגרים, אז לדבר בשפה שקהל מבוגר יותר מדבר. אבל בעיקר, תהיו אותנטיים. אל תנסו למכור משהו שהוא לא עובר. אבל יש לנו, אנחנו עוזרים לעסקים לייצר תוכן כזה.
לסיכום, איזה סיפור יש לך, משהו מגניב שקרה ברשת, משהו מעניין, שככה קופץ לך לראש, איזה סרטון,
וואו.
משהו מיוחד, אם יש לך משהו עם
כל יום
פעילות עסקית בכלל, מדהים.
פעילות עסקית. קודם כל אנחנו עושים המון פעילויות עסקיות. אנחנו עושים גם קמפיינים שהם, אנחנו קוראים להם קמפייני פרו בונו, בעיקר סביב חודש הגאווה נגיד. אז שנה שעברה עשינו קמפיין פרו בונו עם עמותת חושן. אנחנו בדרך כלל מייצרים קמפיין שהוא לצורך העניין עם עמותה, ויחד עם משרד פרסום שעושה את זה כמובן גם פרו בונו, לקדם נושא שהוא נושא חברתי, שזה סופר מעניין. אבל יש המון המון דברים שהתפוצצו, כל
מה
הסיפור הזה של
למשל?
הפיסטו
כן.
קראנץ' והרולאפס
שנגמרו המלאים על אשכרה, נגמרו
פסטה
המלאים.
פטה, פסטה פטה, נגמרה פטה בכל ישראל. המון המון מוצרים שהתחילו מטיק טוק והתפוצצו בטיק טוק. שוקולד דובאי, זה דברים
כל
שהם
הדובה זה
התחילו
מטורף.
בטיקטוק ויצאו, ברור,
אני כל הזמן משתמש ב...
נגמר הפיסטוק בעולם,
כן.
נגמר הפיסטוק במחסנים בעולם, הפיסטוק עלה, המחיר שלו
כן,
עלה.
כן,
זאת
כן.
אומרת, טיקטוק משפיעה על העולם, זה מתחיל
חוזר
מתוך טיקטוק, אבל זה יוצא החוצה, זה משפיע על העולם האמיתי.
למה שאמרת קודם, זאת ההזדמנות של ה-SMB פה, של Small Medium Business, יש לכם
לגמרי.
פלטפורמה. פעם, לפני 30 שנה, לא יכולת לקחת דאבל ספרד פרוצס בידיעות אחרונות באמצע שכל העולם היה קורה, כי זה היה עולה כסף שאין לך. היום יש לך פלטפורמות סושיאל, כמו טיק טוק, נגישות, תעשה תוכן טוב, אמיתי, אותנטי, דבר עם הקהל שלך, תקבל חשיפה מטורפת, יש פה הזדמנות שהיא לא תיגמר גם, וחייבים
אז הנה,
לעבוד.
אני נתת לך סקופ לקראת סיום. אנחנו בקרוב נשיק סוג של מרכז מידע, כמו האב כזה, עם המון המון תוכן לעסקים קטנים בינוניים
וואו,
בעברית, של
וואו.
איך לייצר טיק טוק, איך לייצר פרסומות, או איך למכור בטיק טוק, או איך
וואו,
לעבוד
זה
בטיק טוק,
ענק,
איך
מתנגד.
לפתוח חשבון. כן, ואני אפרסם את זה ברגע שזה, אנחנו כמובן, ברגע שזה יושק, אנחנו
זה יהיה
נפרסם את זה בכל המקומות.
ב-2025
אני גם
לדעתך?
אשלח לך. כן, זה יהיה ב-2025, ואנחנו גם נשלח, אני אשלח לך גם
אדיר.
לינק שתוכל לפרסם לקהילה שלך.
בטח. יא, איזה כיף. עבר איתך נורא מהר.
הנה, סקופ.
כן, תודה. עבר לנו נורא מהר.
בכיף.
נעשה את זה בהזדמנות
נכון.
פעם על נושאים אחרים.
יאללה, בכיף. שמחתי מאוד.
נטלי זיו, התותחית שלנו בטיק טוק. אנחנו גאים בך.
תודה.
תודה, תודה על השיחה.
תודה רבה.
כיף גדול. ביי,
תודה,
תודה.
טל.
ביי ביי.
ביי.